אנחנו עושים איזה פותחים סוגריים מסוימים במשהו שהתחלנו לדבר בו בשבוע שעבר, נושא של עבודת המידות. השבוע נעסוק במשהו אחר, אם כי זה קצת התחבר ממקום מסוים, והכוונה לקראת מספר שבועות כחודש עד חנוכה, שמספר חבר'ה ש יזמו את זה גם בשנה שעברה, ובעזרת השם גם השנה, זה שנה שנייה. חודש, אנחנו קוראים לו, חבר'ה קוראים לו חודש כנפי רוח. כמובן על שם הביטוי המפורסם, שמבטא רצון לפריחה, להתחדשות, להתקדמות להתקדמות אישית, רוחנית, אבל לא סתם התקדמות. התקדמות אנחנו כל הזמן משתדלים להתקדם. מה אנחנו עושים כל הזמן בישיבה? לומדים, עובדים על עצמנו וכדומה. פה אנחנו רוצים כמובן בנגיעות, שנגיעות שהן לא השוטף של הישיבה, ממשיך כמובן כרגיל, אבל הרעיון הוא שבמהלך השבועות האלה אנחנו ננסה לפגוש כוחות יצירה שיוציאו מהכוח אל הפועל כוחות חיים שיש בתוכנו, בין אם זה בתוכנו של חבר'ה מתוך הישיבה, ובין אם זה לפגוש את זה על ידי הבאת כוחות מבחוץ, שדרכם ננסה לפגוש את הכוחות שנמצאים אצלנו. וכשמדובר על כוחות יצירה של חיים, כוחות חיים של יצירה, הכוונה היא לא רק לתחום השכלי הלימודי שבו בדרך כלל אנחנו עוסקים ככה לאורך השנה. בסופו של דבר ישיבה, צורה טבעית, העיסוק הוא, רוב העיסוק הוא עיסוק של לימוד. יש עבודת הלב, תפילה, עבודה שבלב, אז יש ככה איזה קצת עיסוק, שאגב, מי שיעשה עבודה טובה בכוחות היצירה שבו, זה גם מאוד יעזור לו לתפילה. אני אומר ככה חצי בסוגריים, חצי לא בסוגריים, כי זה ממש, ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש את הכוחות של הרגש, את הכוחות של הדמיון, את הכוחות חיים האלה שיש בתוכנו, אחד המקומות שזה יכול מאוד לעזור לנו בסוף ביום יום זה התפילה. אבל אני חוזר לזה שבסוף ברוב היום בישיבה אנחנו פה בית מדרש, ספרים, שיעורים. כן, אני עכשיו יושב ועומד מדבר בפניכם, אתם צריכים להפעיל את נקרא לזה את המחשבה כדי להתרכז ולשמוע מה אני אומר, או מה רב אחר אומר בשיעור, או מה הספר, מה הגמרא, או מה כל ספר אחר אומר לנו. אז אנחנו בדרך כלל עוסקים עם הכוחות האלה, עם כוחות המחשבה, כוחות השכליים. ובאמת, והאמת היא שהמכלול של האדם הוא הרבה יותר גדול מאשר רק הכוחות השכליים שבו. אני תמיד אומר ש... אני זוכר בתור ילד, בתור נער, אני לא כזה זקן, קצת, אבל לא כזה, שהמושג היחיד שאותו הכרתי בתור ילד, בתור נער, זה היה IQ. IQ, כידוע, זה דרך מדידה ליכולת השכלית שלך. וכשרצו להעריך מישהו, משהו, לעשות איזשהו מדידה, איזשהו הערכה, היו מביאים מין מבחנים כאלה, ששם היו מדידים, ואז היו באים, אומרים לך, או להורים שלך, אומרים, אתה יש לך IQ כזה, 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 בקיצור, סליחה על הביטוי, אם אין לך IQ גבוה, אתה דפוק. אלו, הלאה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לך מי יודע מה, אתה כבר איזה סוג ב', ג', זה, לא, לא משהו, כאילו, מה לעשות, זה מה יש. רק כשהייתי, אני לא זוכר כבר בדיוק באיזה גיל זה היה, התרגשנו מאוד כשיצא איזה ספר שקראו לו אינטליגנציה רגשית. זה וואו כזה, מה זה אינטליגנציה רגשית? ספר שלם שעוסק בזה שהאדם יש לו עוד כמה אינטליגנציות חוץ מהקופסה שיש פה והיכולת השכלית, כמה מהר הוא יודע לפתור תרגיל למתמטיקה או בפיזיקה או אפילו בגמרא, כמה הוא חד ומבין מהר את המהלך של הגמרא. יש עוד כמה יכולות וכוחות כישרוניים שחיים בתוך האדם, שהם קשורים, כמו שאמרתי, קשורים לרגש. יש אדם שהוא מאוד מאוד רגשי, בצורה החיובית, לא שהוא רגשי כזה, כאילו מתפרק מכל דבר. הוא מרגיש את המציאות, הוא חי דברים, חווה אותם גם על עצמו וגם על אחרים, חווה אותם בצורה מאוד חזקה. יש אדם עם כישרון מוזיקלי, כישרון מוזיקלי, חוש מוזיקלי, שמיעה מוזיקלית, יצירה מוזיקלית. אוהב, לא רק אוהב לשמוע, גם רוצה לחדש, זה, מבין את הדקויות בתוך הדבר הזה. ואחד בתחום של, לא יודע מה, של צילום, יש לו, זה, הוא קולט מצבים, הוא יודע לדייק איך לתפוס דבר מזווית כזאת, מזווית כזאת, ומה זה אומר. וכן, אז זה הדרך לצייר. לצייר, לפסל, כל מיני כוחות של חיים שבלשון של הרב קוק, הרב קוק אומר באורות התחייה, פסקה שאנחנו גם נגיע אליה עוד מעט במהלך השיעורים שלנו על תהליכי גאולה, אבל אני רק אקרא ככה כמה שורות שנוגעות פה עכשיו לעניין, יש בפסקה ט"ו, אז הוא אומר ככה, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש, ממשלה, בנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, כמו לב לביטוי, לעינוגי החיים, יש רבנים אחרים שהיו מפחדים לכתוב את זה, מה אנחנו, מותר לענג את החושים? זה לא מסוכן? זה לא בעייתי? לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה פנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספרותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, עוז החיים הטבעיים, יש חיים טבעיים, בחיים הטבעיים יש המון אנשים וכל אחד מהם יש לו כישרון אחר, יכולת אחרת וכולם ברואים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ולכל אחד יש את הכישרון שלו והם פה, הם חיים איתנו ויש לפעמים לאדם בנקודה מסוימת וואו, כמו שאמרנו, אולי זה לא בשכל, אולי זה לא ברגש, אבל זה בזה, בום. דוקר בנקודה הזאת, הוא חזק. אין מישהו בכלל מתקרב לכיוון שלו. התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. ואז אומר הרב קוק, מה קרה בגלות? וזו הסיבה שעד היום, בחוגים דתיים רבים, יש פחד גדול מלהיגוע בנקודות האלה, כי אומר הרב קוק, מי שחשך האור, מי שגלתה השכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. הכל הצטמצם, ומה קרה? כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש, ותום הטהרה והצניעות. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הקדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אלה לחיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה וכו'. אומר הרב קוק, הגלות גרמה לצמצום נוראי. הגמרא אומרת, מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. כלומר, הכל הצטמצם עכשיו אך ורק לתוך התחום, אפילו בתוך התורה זה הצטמצם לתוך ארבע אמות של הלכה. התורה זה רק הלכה? התורה זה מוסר, תורה זה אמונה, תורה זה כמובן גמרא. גמרא כנראה לא הצטמצם, גם הגמרא הצטמצמה, אבל זה כבר נושא אחר, נדבר על זה קצת בשיעור שנגיע לזה. אבל קבלה, עוז החיים הטבעיים, כל זה הצטמצם. למה? כי כשלא נמצאים בארץ ישראל, כשעם ישראל לא נמצא במקום הטבעי שלו, עם נבואה, עם בית מקדש, עם סנהדרין, עם כל הכוחות הרוחניים העצומים האלה, כשאין לו את כל זה, אז הכל יורד. גם התורה יורדת, גם התורה מאוד הצטמצמה, ולמדו רק חלקים מאוד מאוד מסוימים ממנה. רוב האנשים למדו חלקים מאוד מסוימים, ולא התעסקו עם רוב רובה של התורה, שהיא מאוד רחבה וגדולה, ובוודאי כל משהו התרחבות לצד החול, את זה הזניחו לגמרי, כמעט לגמרי לגמרי. כל כוחות החיים האלה שהזכרנו קודם, של עיסוק במוזיקה, בציור, בצילום, בכוחות רגשיים, בדמיוניים, כל זה, אין נבואה, אין דמיון, אין חיים, אין מדינה משלנו, אין תרבות באמת עצמאית משלנו, חוץ מכמובן המחלקה לתרבות תורנית, זה תמיד היה, תמיד היה תורה. וברוך השם שתורה, כידוע, היא דבר נצחי שכל הזמן עם ישראל, כל הזמן מחזיק בו, וזה דבר עצום, דבר גדול, שלא יובן לא נכון. אבל, אומר הרב קוק, חזרנו לארץ ישראל, עכשיו, מה שצריך לקרוא, זה מתוך הקודש, וזו נקודה שתכף נגיד עליה מילה, כי היא מאוד מאוד חשובה, ולכן דווקא חשוב שנעשה את זה בתוך הישיבה. הרי יכול לבוא מישהו ולהגיד, ויש מקומות שאומרים את זה, אומרים, מה זה קשור לישיבה? ישיבה זה מקום של לימוד תורה. תצא לחיים אחר כך, תרצה להיות מוזיקאי, תרצה להיות צלם, תרצה לפתח את הכוחות האלה אחר כך. למה אתה צריך לעשות את זה בישיבה? ישיבה זה מקום נטו של לימוד תורה, לא שום דבר אחר. אבל אם נתייחס לזה ככה, אז מה יקרה? מה שיקרה זה שהאדם ירגיש, התלמיד שסיים ישיבת הסדר, הוא ירגיש שאם אחר כך הוא הולך לעסוק באיזה תחום כזה של פיתוח של כוחות היצירה שבו, זה לא באמת קודש, אלא זה, כאילו בישיבה לא נוגעים בזה, לא עסקו בזה, התורה אין לה מה להגיד על זה, זה בכלל לא משהו שקשור לתורה. אתה בשביל הפרנסה שלך רוצה להיות מוזיקאי, רוצה להיות צייר, רוצה, בסדר, לך תעשה, אבל תעשה את זה כמו שכולם עושים, בצורה של חול, בצורה של רגילה, וזהו. חלילה שזה יהיה ככה, כי אם זה יהיה ככה, אז כל הכוחות האלה יהיו כוחות מאוד חוליים, מאוד שטחיים, מאוד לא כוחות אלוקיים. אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם בצורה הזו, שהכוחות האלה קיימים, הם קיימים ואפשר וצריך לפעול בהם מתוך עולם של קודש, לראות בהם גילוי אלוקי. כוזרי אומר, תסתכלו בסוף מאמר שני שרוצה לראות את זה בפנים, הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר הלוויים שהתעסקו עם נגינה פינו אותם מפרנסה לגמרי, שלא יהיה להם שום עול פרנסה, כדי שכל עולמם יהיה בתוך מה? בתוך מוזיקה, בתוך נגינה, בתוך הבנה שהנגינה יש לה כוח עצום, הוא אומר, להפוך את הנפש להפוך אותה למשהו אחר, להיות משהו אחר. כלומר, יש כוח, דוגמה אחת, כוח בנגינה שיכולה ממש לתת לאדם דברים שהוא לא יחווה אותם בשום דבר אחר, בשום חוויה שכלית. ולזה פינו אנשים שלמים, קבוצה שלמה בעם ישראל, שתהיה פנויה לדבר הזה. כמה מוזיקאים היום היו שמחים, בטח יתחילו להתפלל שיבנה בית המקדש, כי אז לא תהיה להם בעיה של זה, תמיד המוזיקאים, יש להם כישרונות, הם מתלבטים מה יהיה עם הפרנסה. כי לא כל אחד הוא נהיה איזה אחד כזה שבכל הופעה עושה 100,000 שקל, מפחדים, מה יהיה עם הפרנסה? אז הם עושים עוד משהו, ואז אין להם זמן ליצור, וזה כזה חצי כוח. אז בזמן בית המקדש אמרו, פנה את האנשים האלה, תנו להם תרומות, מעשרות, כל מיני זה, שיהיה להם מה לחיות, תפנו אותם שיהיו, ינגנו. היו בתי ספר לנגינה, בן לוי היה נכנס 5 שנים. תחשבו, ישיבת הסדר, 5 שנים. 5 שנים לומד מוזיקה. אם הוא רואה סימן ברכה, הוא נשאר מוזיקאי. אם לא, הופכים אותו לשוער או לשומר או משהו כזה, אין מה לעשות, לא מתאים. יש לו תפקידים אחרים. אבל 5 שנים בית ספר למוזיקה. ואחר כך ממשיכים לפתח את זה הלאה. וזה רק תחום אחד שהוא מוכר יותר, כי יש אותו בבית המקדש בצורה מאוד ברורה ומסוימת. ובואו ננסה לחשוב על כל בית המקדש, מי שלא ראה בניין, הגמרא אומרת, לא ראה בניין יפה מימיו, מי שלא ראה את בית המקדש, לא ראה בניין יפה מימיו. איזה חומרים יש שם? כסף וזהב וכל האורות אלים מאודמים במשכן וכל ה... לא חוסכים, מביאים את האומנים, צלל, עולייה, מביאים את האומנים הכי גדולים, בואו, האומנים הכי גדולים, בואו תבנו את מקדש השם שלנו. למה לא לעשות איזה בית פשוט, ככה, לזה, מה, ככה צריך להתפאר? אני למדתי בישיבה תיכונית בכפר הרואה. כפר הרואה שאני למדתי בה, הייתה עם מבנים מאוד פשוטים. זה היה ככה אווירה מאוד פשוטה כזאת. ותמיד ככה אמרנו, בוא, אנחנו פה, זה פשוט, פשוט, פשוט. אחרי כמה שנים שסיימנו, הזמינו אותנו לבוא לטקס של בית מדרש חדש שבנו. אז באנו לטקס כמה חבר'ה, והלכנו למורנו, הרב נריה, זכר צדיק לברכה, ואמרנו לו, הרב, תמיד דיברנו שפה זה פשוט, וזה, ומה, בנו פה... היום זה נחשב ישן, אבל אז, לפני איזה 30 שנה, זה היה נחשב כזה, וואו, איזה בניין. ואז הוא אמר לנו את הגמרא הזאת, הוא אומר, מי שלא ראה בניין בית המקדש, לא ראה בניין יפה מימה, והוא אומר, התורה צריכה להיות בכלי יפה. תורה נאה, בכלי נאה, קדוש ברוך הוא, ברא עולם נאה, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. זה מרחיב את הדעת, לא אמרו שזה מרחיב את הגוף. אמרו שזה מרחיב עכשיו את ה... לא, לא יודע מה, את התאוות הגופניות. זה מרחיב את הדעת. יש משהו יפה, יש יצירה, יצירה יפה, גילוי של היופי הטבעי, האלוקי, כמו שאומר הרב קוק, הטבעיות של החיים זה... זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. יצר עולם יפה. ויש אנשים שיודעים לצייר את העולם היפה הזה, מציירים נוף, מציירים, מצלמים, עושים קולנוע, עוד פעם, כשהכל מתוך תורה, הכל חייב לבוא, כל היצירה הזאת, זה דבר מדהים, אבל צריך מאוד להיזהר, כי כחוט השערה, יש כוח ליצירה הזאת להפוך להיות משהו מאוד תמה, מאוד נמוך, מאוד גשמי, חלילה, נורא והיום, בכל התחומים, גם במוזיקה, וגם בציור, בצילום, בהכל, בקלות אפשר להגיע למקום חס וחלילה, למקום הנמוך, למקום של המחנה המשותף הנמוך, שרוצים לשווק ורוצים כסף. אנחנו לא נמצאים בכלל במקום הזה. אנחנו מדברים עכשיו באמת על הצד האמיתי, האלוקי, שקיים בעולם וקיים בנו, קיים כל אחד לפי כישרונו ועניינו, לבטא איזשהו כוח חיים מהכוחות חיים היצירתיים האלה שנמצאים בעולם. ודווקא בתוך ישיבה שעוסקים בתורה ועוסקים באמת ברוחניות, מנסים לבנות מציאות של קודש, מציאות של ערכים, מציאות של עומק, מבררים את הדברים האלה, מתוך כך אפשר וצריך לראות איך נותנים איזושהי הצצה לתחומים האלה, ואיך אפשר ליצור את הדברים האלה, כמובן, מתוך תורה ומתוך קדושה. ולכן, מה שלא אמרתי, מה באופן כללי, החבר'ה יודעים בדיוק את התכנון לפרטיו, אבל בעיקרון, פעם או פעמיים בשבוע, בדרך כלל בשעות הערב, ב8:30, יהיה איזשהו מפגש עם כוח יצירתי מהכוחות שהזכרנו ואחרים, ובזה אנחנו גם קוראים לאנשים, לציבור, בישיבה שנמצא פה ואחרים שהם לא פה, א', כמובן, לבוא ולהיפגש ולנסות להרגיש משהו מתוך הכוח הזה, ב', כל אחד עם עצמו. אני יצא לי בחיים כמה פעמים לפגוש אנשים שהכרתי אותם בתור ילדים, אולי אתם מכירים את הסיטואציה הזאת, שיש לך איזה ילד בכיתות בית ספר יסודי, הוא מצייר מדהים, באמת, הוא מצייר מדהים, או שהוא מנגן מדהים וזה, פוגש אותו אחרי כמה שנים, אומר, תגיד, זוכר, היית ילד, היית חזק ועושה עם זה משהו היום? אומר, לא, אתה יודע, הגעתי לישיבה תיכונית, התחילו הבגרויות, התחילה המתמטיקה, הפיזיקה, 5 יחידות, זה, זה, זה. כבר הפסקתי, שכחתי עם כל הדברים האלה, אני כבר לא... אומר, חבל. לאדם, כישרון, חבל הזמן. למה לא ימשיך פתח? אז אני אומר, כל אחד שיזכר קצת אולי בילדות שלו, אולי פתאום הוא יגיד, רגע, אני זוכר, כן, שהייתי איזה, באמת היה לי את זה, אבל איכשהו זה, אולי אני אחזור לזה. גם נגמר הבגרויות, נגמר הכל, אני עכשיו מתחיל לחזור לעצמי. אנחנו יודעים שבשנים האלה בישיבה, חלק ממה שאנחנו אמורים לעשות, וצריכים לעשות, זה להיות עצמנו. זה להיות באמת מה שאנחנו. ואנחנו מדברים על זה הרבה בהקשרים באמת היומיומיים שאנחנו מכירים אותם, קודם כל באמת בעולם המידות. בעולם המידות שבאמת אדם הופך להיות מה שהוא, ולא אחרים, ולא השוואות, ולא כל מיני דברים חיצוניים, אלא באמת, באמת מחפש את עצמו האמיתי. בשביל זה צריך הרבה התבוננות, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, איך עושים, התחלנו לדבר על זה, איך עושים עבודת מידות. וגם בלימוד, גם בלימוד, יש כידוע, לכל אדם יש אות בתורה. יש לכל אדם אות אחרת בתורה, והיא שונה משל חבר שלו. ולכן, למרות שאתה יושב ולומד עכשיו פרק בתורה, או דף בגמרא, או עמוד במסילת ישרים, וכבר קראו את העמוד הזה מיליוני, מאות אלפי אנשים במהלך השנים, אבל אתה, הנשמה שלך, היא היחידה והראשונה שקוראת את זה לפי שורש הנשמה הזאת. הנשמה הזאת עוד לא קרא אף פעם את הדף גמרא הזה ולא את הפרק הזה בתנ"ך או בכל ספר שלא יהיה. כי זה נשמה שלך ואין אותה לאף אחד אחר. ולכן היא קוראת את הדברים ונפגשת איתם באופן שאף אחד עוד לא נפגש. אם תכיר טוב את עצמך, אתה פתאום תראה שאתה רואה דברים שאחרים לא ראו. וזה לא בגלל שאתה, זה לא בגלל שמישהו אחד חכם יותר מהשני, או איזה חדשן, זה פשוט היית אמיתי עם עצמך, לקחת את הדבר הזה, קראת אותו, שאלת את עצמך, מה זה אומר לי? איך אני מבין את זה? מה אני עושה עם הדבר הזה? פתאום ראית שהחבר שלך מבין אחרת, והשלישי מבין אחרת, איך זה יכול להיות? אותו טקסט, אותו עמוד, אותו דבר. חמישה אנשים, כל אחד יבין, כל אחד ייגע בו איזה נקודה אחרת. אני זוכר את החוויה הזאת פעם אחת, פעם ראשונה שהרגשתי אותה מאוד חזק, הרבה הרבה שנים, ממש הייתי רם צעיר, שנה ראשונה, נתתי איזה שיעור ברב קוק, איזה איגרת ברב קוק, היו, אני יודע, בשיעור, אני יודע, 20 אנשים, אחרי השיעור ניגשו אליי חמישה. חמישה ניגשו, וכל אחד אמר לי, אני הבנתי כך וכך ורציתי לשאול על זה איזה שאלה. בא השני אומר, אני הבנתי כך וכך ורציתי לשאול על זה שאלה. חמישה אנשים, כל אחד הבין, וכולם צדקו. כל אחד פשוט נתפס על איזה נושא מסוים מתוך, כן, יש שיעור, חצי שעה, 40 דקות, אומרים כמה דברים, איזה מהלך של דברים, כל אחד דיבר אליו בפנים משהו אחר. אמרתי להם, ברוך השם, סימן שאתם אמיתיים עם עצמכם, חיים את עצמכם, לא משווים, לא מסתכלים, לא שואלים, פשוט חיים מה שאתם, וזה מה שהבנתי. ועל זה אני רוצה לברר, אני רוצה לשאול, אני רוצה להעמיק. כלומר, כל אדם, ופה אני מחבר ומסיים את ה... את הקשר שבין השבועות יצירה האלה לבין העבודה השוטפת שאנחנו עושים בישיבה כל הזמן. כלומר, צריך להבין שיש פה שורש אחד שעליו מומלץ לכולם לעבוד בכל מקרה. ויבוא מישהו ויגיד, אני מכיר את עצמי, עזוב, אין לי כלום. אני לא בעניין, לא יודע לצייר, לא יודע לצלם, לא יודע מוזיקה, לא, אין לי, לא, לא. אני אוהב שחק כדורגל, ולא יודע מה, וזה, אני לא, אין לי שום דבר. יצירה זה להיות מה שאתה, ואם תהיה מה שאתה, מה שצריך לצאת ממך, זה היצירה שלך. אגב, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר בכמה מקומות שיצר זה מלשון יצירה. כלומר, כשאנחנו משתמשים בביטוי יצר הטוב או יצר הרע, אז לפעמים זה נראה שיצר זה משהו שהוא יכול להיות רע. הוא רע, יצר הרע. אומר רבי צדוק, אין דבר כזה יצר הרע. יצר זה כוח היצירה הפנימית שנמצא בתוך האדם. כלומר, כוח החיים הפנימי, הדינמי, התוסס, המחפש, זה שבאמת מבקש להיות הוא עצמו הכי אמיתי, להבין את שורש נשמתו, הוא בא לעולם, מה תכליתו, מה תפקידו, מה ייעודו, איך הוא צריך לעשות את הייעוד הזה בצורה הכי טובה, זה להשתמש בכוח היצר. ממילא, יצר הוא בעצם רק דבר טוב. אם חלילה משתמשים בו בכוחות היצירה האלה, אם משתמשים בהם לכיוון שלילי, אז אותו כוח יצירה נהפך להיות רע. זה כמו שאמרנו, גם בצורה הכי פשוטה שכוחות החיים שבאדם, יצר הרע במובן הקלאסי שאנחנו מכירים אותו, שהוא לוקח אותנו למקום של התאוות, למקום הנמוך ביותר של החיים שלנו, וזה התפקיד שלו, כדי שיהיה לנו בחירה חופשית וכולי, וגם יכול להיות בחינה של יצר הרע ביצירה, כמו שאמרנו, יש יצירות רעות, רעות מבחינה ערכית, שכאלה יגידו לך, אי אפשר לשפוט יצירה, כל אחד עושה יצירה, משהו מתאים לו, הוא עושה, זה מאוד נכון, אבל יצירה יהודית, יצירה שקשורה, מגיעה מתוך תורה, אז פה אנחנו לא אומרים, כל אחד יעשה מה בא לו, מה זורם לו, מה מתאים לו, שיעשה, העיקר שייצור. יש כאלה אומרים ככה. ואז אין להם שום גבולות, אתה יכול לצייר הכל, אתה יכול לצלם הכל, אתה יכול לנגן על הכל. עד המקומות הכי... זה אתה, זה אתה, אין מה לעשות, תהיה מה שאתה, חלילה וחלילה. אין דבר כזה, תהיה אתה מה שאתה. תהיה מה שאתה, בהתאם להדרכה האלוקית שאומרת לנו איך נכון להוציא את הכוחות חיים שלך מהכוח אל הפועל. ואז כל כוחות היצירה האלה, שהם היצר, שזה כוחות התסיסה, כוחות החיים, כוחות ההנאה שדוחפים אותנו פנימה, הם ברגע שהם מגיעים מהמקום האמיתי הפנימי שלנו, ובזה את העבודה הזאת כל אחד צריך לעשות. כל אחד צריך למצוא את עצמו, למצוא את נקודה, את הנקודות הפנימיות שלו, מה הוא אוהב לעשות, מה מחיה אותו, מה מביא אותו לידי ביטוי חזק יותר. יכול להיות שיש מי שבאמת זה דווקא בעולם הלימודי, השכלי, וזה עניינו מצוין, אז הוא כמו שפתחנו בהתחלה, הוא כוחותיו יותר חזקים בזה, ללמוד כולם חייבים, כולם צריכים להתאמץ על 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 דברים שיש מצוות לימוד תורה ומצווה הזאת מחויבים בכולם, אין חילוק מי לא חייב במצווה הזאת, כל אחד חייב במצווה הזאת, אבל הוא חייב בה על פי שורש, על פי עניינו. יכול להיות אחד ידגיש תחום מסוים בתורה חזק יותר, אחד ידגיש את התחום הזה בתוך אותו תחום, אחד יחפש, יאהב יותר את הפלפול ואת הזה, ואחד יאהב יותר חלק אחר באותו לימוד. כולם צריכים ללמוד, כולם צריכים להתאמץ, אבל בסוף יהיה ביטוי לכוחות הפנימיים שיש בכל אחד. ובוודאי שיש לפעמים גם כוחות רחבים יותר, כלליים יותר, כמו שאמרנו, שקשורים לרגש, לדמיון ולעוד כוחות חיים שישנם בתוך האדם, כשהכל מתחיל באמת מאותה מודעות פנימית לאות שלנו בחיים, כשם שפרצופיהם שונים של האנשים, ככה דעותיהם שונות, וככה האינטליגנציה שלהם שונה, כמו שאמרנו, אינטליגנציה רגשית, וכן על הדרך אינטליגנציות נוספות. כל אחד ישמח בכוחות שניתן לו, יחפש אותם, ישמח בהם, ואחר כך יחפש איך הוא מבטא אותם, ואם יש לו משהו לבטא בצד המעשי, אז בזה אנחנו קוראים לציבור להביא את עצמו, ולא להסס ולא להתבייש להגיד, זה לא רציני, כן נכון אני לפעמים כותב איזה שיר, אבל עזוב זה לא, מי אמר לך שלא, אולי השיר הזה שהלכת לדיונה וככה תפסת ראש קצת עם עצמך ופתאום ככה יצא לך מבפנים ככה איזה וואו, ככה איזה משהו שאתה שמח בו, משהו שהוציא ממך איזה יצירה, כתבת משהו, זה הוציא ממך יצירה, כן, זה יצירה, לא צריך להיות עכשיו איזה סופר מדופלם, אני לא יודע מה, משורר הלאומי כדי להגיד, כתבת משהו, הוא ביטא אותך, אתה שמח מה שכתבת, זה חזק. אם זה משהו מאוד אישי, לא נעים לך לפרסם אותו, אז לא. אבל אם אתה חושב שזה משהו שאולי גם, אולי עוד כמה אנשים זה ייגע בהם, הדבר הזה שכתבת. כתבת איזה סיפור קטן, כתבת, אגב, גם כל איזה דבר תורה שאדם חושב לעצמו ואולי כותב אותו, גם זה כבר, גם זה יצירה כמובן. זה אנחנו לא מדברים עכשיו, כי זה הדברים הרגילים שאנחנו עושים בבית מדרש, כאילו זה משהו, חלק מהסדר של הלימוד, שאדם מסכם לעצמו, כותב לעצמו וכו' וכו', אבל זה יצירה. זה יצירה. אם אתה מכין דבר תורה להגיד בשולחן שבת בבית, זה יצירה. דבר תורה, 3 דקות, שאלה, תשובה, רעיון קצר, זה יצירה, זה משהו שלך. לקחת מאיזה ספר, אז מה? התחברת לזה, הבנת את זה לעומק, חשבת על זה, כתבת את זה לעצמך, אמרת את זה לפני אנשים, יש פה כבר איזה התחלה של משהו אישי שלך, שהוא האות שלך. זה האות שלך בחיים, זה האות שלך ב- 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 בתורה, וזה משהו שתן לו מקום. אל תגיד, זה לא רציני, זה שום דבר. למה? אם יש משהו, תביא אותו לידי ביטוי, ולכן אנחנו בהחלט קוראים לאנשים, תבואו לדברים, תביאו את עצמכם לידי ביטוי, וזה יעזור לכם, זה יהיה טוב לכם, זה יהיה חלק מהעבודה הכללית הרחבה שכל אחד בעזרת השם עושה עם עצמו, ובעזרת השם שהחודש הזה באמת ימשיך להצמיח לנו את הכנפיים שאנחנו כל כך רוצים שיצמחו לטובה ולברכה.